ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז שם עמוד 47 עמוד 41. טוב, אז אמרנו בשבוע, נעשור בקצרה למה שראינו בשבוע שעבר, ומתוך זה נתקדם לחלק השני היום. ראינו שוב את אותה תופעה שאנחנו נתקלים איתה בכל התורות, מה שאנחנו קוראים כאילו הקפיצות של רבי נחמן. כמו פה הוא מדבר על התבוננות, הוא מדבר על עשירות, אומר תמה כאן תורה, אחרי זה הוא מדבר על בחינת זקן, אריכות ימים, ואחרי זה הוא מדבר פתאום את הנושא של היראה. מה שכבר ראינו בפעם הקודמת זה שקודם כל אנחנו מתחילים עם הנושא של העשירות. ראינו שרבי נחמן מדבר על הערך של עשירות, אבל כמובן שאצל רבי נחמן כל הדברים האלה יש להם תמיד משמעות פנימית, ואם הוא מביא את העניין הזה, הוא מביא את זה לצורך התועלת הפנימית בנפש או בנשמה של האדם. וכבר אמרנו בפעם הקודמת שהמושג הזה של עשירות אצל רבי נחמן זה לא לתפוס את החבות, רוחב דעת נקרא לזה ככה, לא לתפוס דברים בצורה חד צדדית. האדם שיש לו, אפילו כפשוטו, אדם שלא חסר לו, יש לו יכולת באמת, בעצם אפשר לומר שישנה, דירנה, מרחיבים דעתו של האדם. חז"ל אומרים את זה בהקשרים אחרים, רבי נחמן לא מזכיר את זה פה, אבל בעצם רבי נחמן תמיד זה נלקח למשמעות יותר קיומית, יותר פנימית בנפש של האדם. כמו פה שהוא מדבר על נשימות קצרות ועל נשימות ארוכות, נכון? זאת אומרת, הוא אומר, איפה הוא מדבר על הנשימות האלה? רגע, אולי עוד דבר אחד שכבר ראינו זה בשבוע שעבר, ראינו את הפסולת, את המשמעות של הפסולת. המשמעות של הפסולת היא שאדם צריך שיהיה לו בשביל שהוא יוכל לוותר. זאת אומרת, אם אדם בלית ברירה הוא נכנס למצב מצומצם, אז אין לזה משמעות, וזה לא, זה ודאי לא יתרון, כן, להיות מלכתחילה חסר אמצעים, חסר יכולת, ולחיות עם זה, כן? כמובן שגם פה יש את ההתמודדות, ואם אדם מצליח להתגבר על הבעיה הזאת, אז רבי נחמן מדבר על משהו מעבר, על הצורך של האדם לרחבות דעת, ורחבות הדעת יכולה להיות רק על ידי זה שיש לו אפשרות, לא צריך לקמץ. ובסופו של דבר הפסולת היא במובן הזה יש לו, אבל הוא יכול לוותר, ואז אין לו נוגדנים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על טיפוס נוגדני, זה בן אדם שאין לו הסתכלות רחבה, מאוד מאוד משפיע על הנפש של האדם, ולא מאפשר לו באמת אפילו להגיע לאותה התבוננות שרבי נחמן מדבר עליה פה. וזה המשמעות הפנימית של אם אין קמח אין תורה. בסדר, זה היה סעיף א'. אחרי זה פתאום רבי נחמן מכניס את העניין של זקן, והוא מכניס פה משפט כזה שצריך להגדיל את החיים של האדם. מה זה להגדיל? אז כבר אמרנו רבי נחמן, הדברים הללו יש להם משמעות פנימית. להגדיל לא במובן הזה של לנתוח את החיים שלנו, אנחנו אין לנו שליטה על זה, אלא היכולת, אפשר לומר אולי, להעמיק את החיים שלנו. זה הכוונה, להעריך ולהגדיל את הימים. ומטבע הדברים אדם מתחיל את היום, היום קשה עליו, כל ההתחלות קשות, כל דבר, הוא מתחיל את היום עם איזה הנחות, מה אני צריך לעשות היום, זה מלחיץ אותו, אבל לאט לאט הוא צריך להרחיב את היום. זאת אומרת, הוא צריך לאט לאט להיכנס לתוך איזה מצב כזה שהוא לא נשאר עם התחושות, עם המועקה של תחילת היום, אלא יש לו נשימות ארוכות, אריכות ימים. כמו שאמרנו, אריכות ימים זה העשירות ואריכות ימים, שניהם המכנה המשותף שלהם, שהם מביאים לידי התבוננות, לידי יכולת באמת הסתכלות יותר עמוקה, יותר רחבה ויותר בנחת, בנינוחות. טוב, עד כאן זה היה, כמו שאמרנו, מסלול די צפוי ומסודר פחות או יותר, אבל ההפתעה הנוספת היא בסעיף ג'. ונחמן פה מכניס מוסד נוסף של בחינת זקן, זה להרחיב ולהאריך את הימים. תוספו, על ידי יראה, שהיראה מביאה תוספת קדושה, שעל ידי זה מתארחים ונתרחבים הימים. נכון? רבי נחמן כדרכו לא אומר דברים בלי שהוא מוכיח אותם עם פסוקים. יראת השם תוסיף ימים, יראת השם היא אוצרו. ונשארנו בשבוע שעבר בשאלה הזאת, כן? איך ניסיתם להבין את הקשר? כי אנחנו אולי נחדד את זה יותר. אנחנו ההנחה הפשוטה היא שזה כאילו אנטיתזה למה שמתואר בפסקאות הקודמות, כי הרי היראה זה דבר שאמור לצמצם את האדם, אמור להכניס אותו לאיזה פחד, אפילו אולי למידה מסוימת, איזו עצבנות מסוימת. לא אצל רבי נחמן. אבל איך עושים את זה? מה אתם אומרים? מוננתם קצת?
גדלות, לא?
מה?
מתוך גדלות.
מה זאת אומרת?
שהיראה זה מתוך שהשם
כל כך
גדול.
זה אומר יפה. עוד רוצים להוסיף? זאת אומרת, אבל איך זה? כן, אז הכוונה היא כזאת, כן. רבי נחמן מדבר פה על אדם שבהמשך הוא מדבר על יראה כנגד חמדה של תענוגות העולם הזה. הוא מדבר במיוחד על חמדה של נשים, על חמדה של, על רדיפה של הדברים הללו, גם רדיפה של רכוש וכו'. אבל אפילו במובן הפשוט, מה קורה לבן אדם שהתאווה לוחדת אותו? מה קורה לנשמות שלו? יש לו נשימות קצרות, כן? יש לו לאיזה מתח כזה, לא? רדוף, הוא רודף. אדם שרודף זה אדם שזה הפוך מנשימות ארוכות כאלה, כן? קח את הזמן שלך, קח את היום, החבות הזאת, כן? התאוות והרדיפה אחרי התאוות הן גורמות לאדם לנשימות קצרות. גם כפשוטו, אני לא רוצה רבי נחמן, זה מתחיל קודם כל מהמשמעות הפשוטה, הקיומית, אבל כמובן מקבל משמעות יותר עמוקה. אבל העובדה היא שאנשים, כשהם לכודים בתוך התאווה הזאת וכשהם רדופים בתאווה הזאת, זה גורם להם לנשימות קצרות, למתח כזה, כן? כי זה האופי של התאוות, במיוחד תאוות נשים, כן? הנשימות הקצרות האלה. עכשיו אבל השאלה היא, בסדר, אז מה רבי נחמן מציע כנגד הרדיפה הזאת? הוא מציע את היראה. אבל פה צריך להסביר מה שאתה אמרת, רק אנחנו קצת נרחיב. יש יראה ויש יראה. בספרים קוראים לזה יראת העונש או יראת הרוממות. אין ספק שכשרבי נחמן מדבר על יראה, הוא מתכוון ליראה במובן אחר, כמו שכן, במובן, האדם הוא רציני, אבל הרצינות שלו היא לא רצינות מזויפת או פחדים. לטעמי היום, האווירה היום בציבור שלנו, יש התחזקות, לא מובנים, כן. אני רואה את זה במכללה, כמו בישיבה פחות, כן. במכללה היום, גבוה מאוד של בנות הן בעלות תשובה. וזה תופעה מבורכת של עצמה, אבל אתה לא יכול להימלט מאיזה מין ההרגשה שהכניסה שלהן לתוך הדת, לתוך השאלה טוב, מלווה מאיזה מין יראה של שמלחיצה כזו, כן? ויותר מזה, כל הציבורים זה קיים היום, של מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, הוא יותר דתי ממנו, אני יותר דתי ממנו, כן? אבל אי אפשר להתכחש לזה שזה האווירה היום בציבור. אז בצד העניין שהנטייה הזאת להתחזקות היא נטייה מבורכת, אבל צריך להיזהר מהצדדים המלחיצים שלה, שאז באמת היא יראה מאוד מאוד נמוכה, מאוד מאוד קטנה, וזה ודאי לא מה שרבי נחמן מתכוון, כי עם יראה כזאת ודאי אי אפשר להגיע לנשימה ארוכה. יראה כזאת היא באמת גורמת לנשימות קצרות. בקיצור, כל מה שמביא את האדם ללחץ זה לא המטרה, זה לא העניין. העניין הוא הרחבות, ההסתכלות, הגדלות. אז כמו שאתה אמרת, אדם בא ליראת שמיים אמיתית, לא של פחד איך השכן שלו יסתכל עליו, איך החבר שלו יותר דתי ויותר מקפיד ממנו, אלא זה משהו, לא משהו חיצוני שכופה אותו, אלא בדיוק להפך, אחריות, חופש. וכמובן זה בא על ידי זה שהוא, אפשר לתפוס את העניין הזה של העניין האלוקי, כן, כדבר מחייב, כזה דבר ש... לא, לא מהבחינה הזאת שמישהו עומד על הראש שלי ומחפש אותי, או בודק אותי כל רגע, אלא להפך, יש משהו גדול, החיים יש בהם משהו ענק, משהו גדול, אני ניצב מול האין סוף, מול הקדוש ברוך הוא, כן. ואז, כמו שהרמב״ם מתארץ, כן, שהאדם ניצב מול המציאות האינסופית של הקדוש ברוך הוא, יש רמב״ם כזה בהלכות יסודי התורה. אז זה לא רק שזה לא לוחץ אותו, אלא עבר זה משחרר אותו. ויותר מזה, אדם שחי באמת המציאות האלוקית בצורה אמיתית, הוא תופס את החיים במשמעות העמוקה שלהם, במשמעות האלוקית שלהם, במשמעות הנצחית. אז הוא מפסיק לדאוג לעצמו, מפסיק להילחץ סביב עצמו, מפסיק לערוץ סביב הזנף של עצמו. הוא מנוטרל, אין לו דאגות לעצמו, כן? הוא לא חושב על עצמו, כי בשבילו יש משהו יותר גדול בחיים, כן? שזה מה שמניע אותו, מה שמפעיל אותו, אז זה גורם למשהו, זה באמת דבר שהוא משחרר, כן? זה דבר שמחריץ, הוא לא משועבד לשום דבר, הוא משועבד רק לאינסוף. אמרת נכון, כן? יש... בעצם זה אדם שבאמת המבט שלו על המציאות היא מתוך מבט כזה ענק, מתוך מבט אינסופי, אז מתוך אהבה, כן? או אפילו מתוך עירה, אבל עירת הרוממות, ההתלהבות שלו, כן? מול מה שניצר, מול הנצח. אז דרך אגב, כשאדם יש לו את הרחבות הזאת, אז יש לו הרבה יותר סבלנות. אנשים לחוצים הם אנשים שאין להם סבלנות לסביבה שלהם, מצפנים, כן, אדם כזה שיש לו רק שמיים, אז מסתכל כל דבר בגדול, כן, אז יש לו זמן לכל דבר, כן, ויש לו עריכות של נשימה ולא קוצר נשימה. בואו נקרא את הדברים האלה בפנים ונראה איך הדברים מקפלים את החידות שלהם מתוך קריאה של הרעיונות בתוך הפסקאות עצמם. ובחינת זקן, האם הבנתם את התשובה לשאלה ששאלנו? שוב, יש הבדל דק וצריך מאוד מאוד להיזהר לא ליפול בפח. לפעמים אמרנו, ההבדל בין להבין את רבי נחמן לבין לא להבין, זה הבדל דק מאוד, כן? לא לוקח עירה, בסדר, עירה, זאת אומרת, עירה, אני לוקח את המושג של העירה לפי, עם דעות קדומות מסוימות, עם מה שהוא מבין, או מה שהאווירה שקיימת בציבור, את זה הוא מכניס לרבי נחמן, אבל זה לא עובד ככה. זאת אומרת, הדרך היא לבוא הפוך, זאת אומרת, לצאת מנקודת הנחה שאני עכשיו דף חלק ואני לא מבין, ורבי נחמן יאיר את עיניי, כן? גם בעניין הזה של העירה. ואז פתאום הכל מקבל פנים אחרות לגמרי. אז נקרא את זה בפנים. בחינת יראת השם תוסיף ימים, וזה בחינת יראת השם היא אוצרו, בחינת, שימו לב שוב, לגאונות, בפרשנות של הפסוקים ושל מאמרי חז"ל. כתוב יראת השם היא אוצרו. מה זה אוצר? אתם יודעים מה זה אוצר? זה מקום מחסן של תבואה. איך זה נראה המחסן הזה? יש לו איזה משפך כזה, נכון? שלמעלה הוא צר ולמטה הוא מתרחב, כן? מכניסים את זה, נכון? מכירים את זה, העניין הזה? עכשיו זה אוצר, אוצר זה מין משפך. עכשיו אומר רבי נחמן, עשרה כאוצר שהוא קצר מלמעלה ורחב מלמטה, כי התחלת הימים הם קצרים ואחר כך מתרחבים והולכים ותוספות קדושה על ידי העירה כזה. כמו שאמרנו, אדם קם בבוקר, הוא קם הרבה פעמים מתוך איזה נקייה דיבית של לחץ, מתוך איזה קוצר נשימה, אבל לאט לאט, כמו שהוא מושך את היום יותר ויותר, אז הוא מתחיל להתרחב, כן? זה גאונות, כן? זה אוצר, שעה כאוצר, כן? כמו שהאוצר משפך, ככה צריכים להיראות הימים של האדם, כן? ללכת לקראת ולהרחיב את היום יותר ויותר.
למה היום מתחיל בלחץ?
כי אדם קם בבוקר, אז הוא קם מתוך איזה מחשבות, מה אני צריך לעשות היום, מה אני צריך להספיק היום. יש לו רשימה שלמה של דברים, נכון? זה מסתור לחץ, אני מספיק לעשות את הכל, לא יספיק לעשות, בואו נקח את הזמן שלך, בסדר, יש דברים שאתה צריך להספיק, אבל באנגלית, take it easy, זה לוקח זמן עד שאדם מכניס את עצמו להגיד. יש אנשים שזה אצלם משפך הפוך, שאולי בבוקר הם מרגישים טוב, אבל עד שהם נכנסים לעשייה שלהם כל הזמן עצבנים, כן, והם רצים לבד, אוי ואבוי לחיים כאלה, כן. זה ברור, נכון? הרב בן אחרון אומר פשוט תפתח את העיניים שלך ותחשוב איך להסתכל נכון על הימים שלך ועל החיים שלך, ואז זה ייראה באמת כמו איזה משפך שהולך ומתרחב. כן, יראת השם היא אוצרו. אז שוב, תמיד אצל רבי נחמן פסוקים מקבלים משמעות הרבה יותר עמוקה. בפשט הפשוט, אוצר גדול להיות ירא שמיים, יש פה משהו יותר עמוק, כמו האוצר של התבואה, שזה קצר למעלה והולך ומתרחב יותר ויותר. בסדר? הלאה. תוספת קדושה. כי היראה שומרת מההפך של השירות, דהיינו עניות, שבאה על ידי בחינת שקר החן והבל היופי. טוב, עכשיו הוא לאט לאט מתחיל להיכנס לעניין הזה של, של הצד החיובי והצד שכנגד, כן? אז אם אנחנו מדברים על יראה, אז ההפך מיראה זה שקר החן והבל היופי. זאת אומרת, זה אדם שנמשך ליופי חיצוני, אז הוא מפרט. כי יש כמה מיני חן של שקר שעושים בעמידה ובאכילה ובדיבורו עם אנשים וכן שאר דברים, ולכל דבר יש חן אחר מיוחד. וכל אלו החינות של שקר הם באים על ידי הבל היופי. חינת שקר החן והבל היופי, דהיינו מי שאינו נשמע מיפי נשים, על ידי זה יש לו תאוות של אלו החינות של שקר, ויראו הפך מזה, כמו שכתוב, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלה. אז שוב הוא חוזר פה, קודם כל הוא מדגים לנו והוא מסביר שהוא מתכוון לא רק לשקר יופי של נשים, אלא כל דבר בעניין לתאוות של העולם הזה, אכילה, שנייה, דיבור עם אנשים, יכול להיות מלחיץ, יכול להיות מקור להרחבת הדעת, תלוי בנקודת המבט. חגם, נתן לכם דוגמה נוספת, אמרתי למה אדם לחוץ, אני יודע, הוא לחוץ בארוחת בוקר מנסים, אז אמרו כן, אבל אני נכנס, אתה קצת מאחר לפעמים, כן, אז אתה מפסיד לפעמים את המנה העיקרית, לפעמים אתה מפסיד לפחות חלק מהתוספות שיש, כן? ואז אנחנו הרבה פעמים מצב כזה שרצים לחדר האוכל, כן? מתוך רצון, כן, יש הרי התנפלות, כן? זה דוגמה, כן? אתה הולך לאכול עכשיו, כן? איך אתה אוכל? האם אתה לוקח את זה בלחץ? יש לפעמים מצבים שבאמת קשה מאוד להימלט מהם, כן? באמת, אבל אדם לא רוצה להישאר רעבים, כן? יקחו לנו את הכל וכולי, אבל הלחץ הזה הוא נקודת התורפה שלנו, כן? בענייני אכילה ושתייה. כמובן, קל וחומר בעניינים אחרים יותר חמורים, שזה מה שמדבר על יפי נשים. עכשיו תראו איך הוא מסביר פסוקים בתורה, אנחנו מכירים אותם, אבל אחרי רבי נחמן הם מקבלים משמעות הרבה מעבר. והוא אומר ככה: ועל כן אברהם ויצחק, כשבאו למקומות שלא היו שם יראות, ותכף כשרצו לכנס שם הרגישו זאת, על ידי שהתחיל להרגיש לפי ערך גודל קדושתם יפי האנשים, הם הלכו שם לפלישתים, כן? למצרים, והם הרגישו, יש פה אווירה של תאווה, כן? ואז הם הרגישו שאין שם יראה, והם עשו על עצמם זיווג נשותיהם כאחותו, כי אמרתי רק אני יראת אלוקים במקום הזה. לא רק שהם פחדו מזה שיהרגו אותם, משהו כזה, אלא הם עשו על עצמם את הזיווג, מכיוון שהזיווג במקומות אתה מושפע מהסביבה. כן? אם הסביבה היא סביבה כזאת, אז גם אתה בתוך הסירה הזאת, ואתה חלק מזה, לכן הם עשו על עצמם את הזיווג. ואחר כך תיקן אברהם זאת והמשיך אריכות ימים, כמו שכתוב, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים, בחינת יראת השם תוסיף ימים. תראו את הקישורים של רבי נחמן, איך אנחנו קוראים את העניין הזה של פרשת אברהם. הוא בא, הוא עמד בניסיון, הוא פחד מהפלישתים, יש רעב בארץ, ואז הוא רואה את הבעייתיות שיש במקום הזה, והוא מתקן את זה, כן? ובסוף הוא יצא משם בשלום. ואז יש לנו פסוק בסוף הפרשה שם: ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. מי מאיתנו היה בכלל חושב על המשמעות של הפסוק הזה? מה זה ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים? סתם איזה מין ציון עובדה של התורה שאברהם גר שם ימים רבים. לא אומר רבי נחמן, זה לא ככה. ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים זה אריכות ימים, כן? כי הוא הגיע למקום שיש שם קיצור של נשימה, קיצור ימים. הוא תיקן את זה, אז הוא הפך את הקיצור ימים לאריכות ימים. וזה ויגור אברהם ימים רבים, זה לא סתם ציון עובדה טכנית, זה בדיוק התיקון שאברהם עושה שם כנגד מה שמובילה את האהבה הזאת של נשים שהוא הרגיש אותה. האם הדברים ברורים? תראו כמה יפה, פשוט כזה עשית את המשקפיים של רבי נחמן וכל מיני פרשיות של התורה, זה פשוט מתקבל איזה אור אחר לגמרי. הלאה, זה לא נגמר אבל באברהם, כי זה גם חוזר על עצמו אצל יצחק. אבל תשימו לב, רבי נחמן עושה פה איזה קישור של גזרה שווה כזה. בואו נגיד ככה, הגדול של רבי נחמן זה על הכל גזרות שוות, בעיקר בעניינים הלכתיים. אולי אפשר לומר, אחד מהדברים המופלאים שרואים בליקוטי מוהר"ן זה הגזרות השוות של רבי נחמן עושה סביב עניינים של, לא עניינים של הלכה, אלא עניינים של יראה, אלא עניינים של מחשבה, כן? ואז הוא עושה את הגזרה שווה הזאת, כתוב והיה לו אברהם ימים רבים, אז הוא אומר יראת השם תוסיף ימים, כן? זה לא סתם, זה היראה שמוסיפה ימים. ואז זה חוזר אחר כך קלקלו הפלישתים כל התיקונים, כן? מה לעשות, הפלישתים חזרו וקלקלו מבחינת וכל הבארות סתמו פלישתים, וכן שוב גם דבר נוסף, כן? סתמו פלישתים לא רק במובן הטכני שיש מים או אין מים, אלא במובן הרוחני, כן? כי המציאות הרוחנית, וראינו כבר אצל רבי נחמן, הפיזי והרוחני הולכים תמיד ביחד. ברור שהיה שם חיסרון של מים, אבל החיסרון של מים הוא, השורש שלו הוא חיסרון אחר, ביראה. הלאה. ואז הוא אומר, על כן כשבא יצחק לשם, הוא צריך גם לאסור זיווגו כאחותו כנעת. עד אשר המשך שם אריכות ימים, שהיא בחינת יראה שמצלת מזה. ואז הוא תראה לו, כמו שכתוב, כאשר ערכו לו שם הימים והשקף אבי מלך. כתוב שם בהמשך. במצב של אבי מלך,
ואז הוא ראה אותו עם רבקה,
ואז מה הוא עשה שם אחרי זה?
אבי מלך אמר לו איך הכשלת אותי, שכב אחד עם,
כן, אז זה כבר מצב של תיקון, זה תיקון שאפילו מגיע לאבי מלך. אז הוא אומר, כן, הוא רואה אותה, אז הוא אומר איך אמרת לי שהיא אחותי, הרי כן, ואז הייתי חס וחלילה הצדיק הזה, אומר אוי ואבוי מה היית יכול לגרום לי, כן? אבל זה בדיוק ביטוי, זה לא משהו מקרי שהוא מזכיר, אלא זה ביטוי של תיקון, שיצחק עושה שם תיקונים, והתיקונים האלה הם תיקונים של ויהי כאשר ערכו לו שם הימים. שוב פעם, פסוק שאנחנו קוראים אותו בצורה מאוד מאוד טכנית, כן? עבר זמן, כמו שקוראים סיפור, אומר, לא, אריכות הימים זה במובן הזה, הוא מתעכב, הוא עושה מהפך שם, מהפך של מי יראה, או מי חוסר יראה לאיזו יראת רוממות כזאת, וזה אריכות הימים, על ידי זה זכה שם בעשירות. הנה עוד קישור נפלא של רבי נחמן, כמו שכתוב, ועזרא יצחק וארץ היו יצא בשנה ההיא מאה שערים, כן, כן, אריכות ימים זה גם עשירות. עכשיו רק צריך לחזור עוד פעם עלינו, זה התורה של רבי נחמן פה, נכון? שאריכות ימים זה הולך עם עשירות, זה הולך עם יראה, כי מה המכנה המשותף של כולם? נשימות ארוכות. אתה מותח את היום, כן? אתה, יש לך את כל הזמן, כן? אתה לא לחוץ, אתה לא עצבני, כן? וזה העומק של רבי נחמן. לא יודע אם מישהו שקדם לרבי נחמן בכלל בפרשנות, אולי זה בזוהר יש משהו מזוהים, לא בדקתי, יכול להיות, אבל אין ספק שרבי נחמן בעצמו חידש דברים. ואז הוא אומר, זה לא מקרי שמדברים פסוק אחד על אריכות ימים ומיד אחרי זה מדברים על השירות, כי הכל קשור. ברור? כי מי שאין לו יראה ואינו נשמע מבחינת הבל היופי, על ידי זה בא לעניות. שוב, אומר, חוסר, יש גם הפשט הפשוט, אדם שיכול לחלות את מרונו על תאוות נשים, זה הפשט הפשוט. אבל לפי רבי נחמן זה משמעות יותר פנימית, משמעות של החיצור של הנשימה, של העניות הזאת, כן? המשמעות הפנימית של העניות, כמו שכתוב, אל תחמוד יופייה כי בעד אישה זונה עד כיכר לרד. כן, החמדת הנשים יכולה להביא את האדם לפת לחם. כן, זה הפסוק במשלי שאומר. הוא עובר לתיאור של גשמים, וזה לא יאומן. ועל כן, מי שחומד יופי נשים, נמצא שמקבל בחינת הפסק הנשימה, ועל כן הוא בהפך מהשירות שהוא בחינת אריכות הנשימה, כי כל מיני השירות דהיינו כל מיני דגן וכל אילנות מהסבים וכל מיני מתחות הם על ידי גשמים. דבר מעכשיו על פעולת ההולדה והזיווק, לא עובר לדבר על גשמים. מה זה קשור? בוא נראה עוד כמה שורות. כמו שכתוב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב לתת מיתר ארצך. שוב, אוצר, זוכרים מה שהוא אמר על אוצר, כן? לתת מיתר ארצך, לתת מיתר ארצך, והגשמים הם בחינת הנשימה. עכשיו הוא קצת מסביר, הרי דיברנו על נשימה, מה זה קשור לגשמים? הוא אומר, גם בגשמים יש את אותו תהליך, למה? שהם מכניסים ומקבלים אוויר מן החוץ. מישהו מכם יודע איך נוצר גשם? זוכרים שיעורי גיאוגרפיה? מה שאני יודע, מה שאני זוכר קצת, זה שהעדים עולים מהקרקע, נכון? וככל שהם עוברים למספרות יותר עליונות, אז הם מקבלים קרירות, מה זה מתחברים לעננים, איך שהופכים לטיפות. אז הוא אומר, הפעולה הזאת של הכנסת האוויר והוצאת האוויר שקיימת בהולדה, היא בעצם פעולת הגשם. כן, זה גם אותו דבר. מה הקשר בין גשם לבין הולדה, לבין השירות הזה? כי הכל זה עניין של השפע. הוא אומר, השירות, מלכות ימים, זקן, יראה שמעריכה את הימים של האדם, ההולדה של האדם, הגשמים, הכל קשור באותה נקודה. הבנתם איך רבי נחמן לוקח היום ומותח אותו לכל המישורים כאלה? כי גם גשם זה הגאונות המיוחדת שלו, גם גשם עובר איזה תהליך כזה של כניסה של אוויר ופליטה של אוויר יותר. בסדר? עוד כמה שורות. כמו שכתוב, מנשמת כאל ייתן קרח ורוחב מים במוצק, וזה בחינת הון עשיר קריית זוהה. היינו שהשירות הוא על ידי בחינת הנשימה, שהוא אוויר הקר שמקבלים בכל רגע מן החוץ, וזה גשם מטרות עוזו. וזה שכתוב, היש בהבלי הגויים מגשימים. פסיקים, הפסיקים האלה. אז היש בהבלי הגויים, ההבל של הגויים, הגשמים, זה תלוי אחד בשני, כי הגשמים זה שפע, והשפע תלוי גם בעניין הזה. היא בהבלי הגויים שהם בחינת הפסק נשימה, ההבל שלהם הוא של קוצר נשימה כזה, כן, של תאוות. בחינת הבל היופי הנעל, אין שם בחינת גשמים, אין להם גשמים, כי גשמים הם על ידי הנשימה. קיצור, גם הגשמים, הם, יש להם תלות ברוחניות של העולם, ברוחניות של האדם, ברוך. ולכן יש בפסוקים כבר שקושרים את זה. אם השפע הוא השפע שבא לידי גשמים, שהוא גם דומה לתהליכים הללו של כניסת אוויר, תלוי גם בשפע של מה שקורה בעולם שלנו, שבני אדם פועלים. ואם בני אדם מכניסים לעצמם הבל לא מזוכח, אז בהתאם לזה גם במשמעות הקוסמית, כן, התהליכים כבר לא קורים, לא ירדו גם גשמים. הבנתם את העניין הזה? כי גם בגשמים פועל זה אותו עיקרון כזה, שזה נכנס ויוצא. הלאה. הוא אומר ככה, מבחינת הבל, כי גשמים על ידי הנשימה, וזה מבחינת הון מהבל למעט. על ידי הבל כנן להתמנת הון, זה מבחינת וקר רוח איש תמונה, על ידי קור רוח, שהוא הרוח הקר של הנשימה, זה זוכים להתבוננות שבאה על ידי השירות. גם במצב הפשוט, כשאין גשמים, יש בצורת. כשיש בצורת, אז אין השירות, יש עמיות, ואז יש חוצר נשימה. אתם מבינים, זה מין מהלך כזה של חוליות שכל חוליה קשורה לחליות. אנחנו מאמינים שסודות שמופיעים על מזון, שעולמות העליונים קשורים בעולמות התחתונים, אם אדם משפיע של כאן, זה שפע הוא גם עלי למעלה, חוזר אליו חזר. כל קשור זה לחוליה קשורה לחוליה, ובסופו של דבר השורה התחתונה היא, יהיה בצורת או לא יהיה בצורת, הכל קשור לדבר הזה. תהליכים קורים בעולם, תהליכים פיזיקליים, נכון? אבל הם מושפעים, לא מקריים, הם מושפעים בסופו של דבר מתהליכים רוחניים שקוראים להם, בסדר? זה בחינת ונשמת שדר כביניהם, כי עיקר התבוננות על ידי הנשימה, בחינת כרוח, כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה, כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו, שיוכל להתבונן על ידי השמנים שבגוף. שוב פעם תיאורים נוספים של רבי נחמן פיזיולוגים, הפעם על גוף האדם. הוא אומר ככה, ההתבוננות היא תלויה בשמנים. אני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש שחרד בצמרת, אז הוא מרגיש שהוא מיובש, נכון? לא יכול לעשות כלום, לא יכול לחיות. אבל כשיש לו שפע, יש לו שמנים בגוף, כן? נותן, אז הוא מרגיש את זה, זה האיברים שלו זורמים וכו', כן? ואז הוא אומר, וזה מביא להתבוננות, כי אדם שהוא במצוקה כלכלית, אדם שהוא במצוקה שהוא לא יכול לאכול, לא יכול לשתות, כן? שהוא לא יכול לעשות, קשה לו להתבונן, השכל לא עובד. כן? כי השכל צריך לקבל גם כן איזה שמן. ובהמשך הוא אומר, זה כמו נר. הנר לא ידלק אם לא יהיה לו שמן, אם לא יהיה לו שמן שידליק אותו, כן? זה דבר, השכל של האדם הוא תלוי גם אם יש לו שמנים. אני הייתי לפני שבועיים, הייתי באיזה מקום, כן? יש שם איזה מחדית שהוא העביר אחרי תפילת שחרית, זה היה שבת חנה, נורא. עמק בית שם, והעביר שם שיעור תורה אחרי, ואני היה קיבוץ, חלק מהגדול מהקיבוץ נקים שם, ישבו לשמוע אותו. ואני אמרתי, זה חבר שלי, ידיד שזה מציא לשמוע אותו. אז היה איזה חצי שעה, עשי דקות, התפילה הייתה בכלל, זה שאתה מביא. התחלתי לשבת, הרי שאני מתלבש. זאת אומרת, אתה לא יכול בכלל להקשיב במצב כזה. אתה לא יכול, אתה מרוקה. הרגע שאתה רוכב, הרגע שאתה יש לך שפע, המוח עובד. אז הוא אומר, השכל הוא כמו הנר הדולק, כי הוא דולק על ידי השמנים, כמו שמן שנמשך אל הפתילה הדולקת, וכשאין שמנים בגוף אין השכל יכול לדבוק דיבול. ומזה באים משוגעים. רבי נחמן, הנושא של משוגעים מזיק אותו הרבה, ואומר, מה מביא אדם להיות משוגע, להשתגע על ידי שמתייבשים? אין להם מספיק שמנים בגוף, כן? סיבה כזאת או אחרת. ועל ידי זה מתקלקל המוח, על ידי זה שאין לו שמנים לדלוק. וכל הליכות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה, כי מלא כנפי ריאה וליבה עוקד כול גופה. נמצא שעיקר, עכשיו הוא אומר פה דבר נוסף, אדם מקבל את השפע מבחוץ, האוויר מבחוץ, האוויר הקר הטוב, נכון? שהוא גם המקור לגשמים. אבל הוא אומר פה משהו כזה, יש לריאה גם תפקיד צריך לקרר את האוויר הזה. למה? כי אחרת, איך הוא אומר פה, כי מלא כנפי ריאה עוקד כול, זה יכול לשרוף כאילו את כל הגוף, ככה כתוב שם בזוהר, מלא כנפי ריאה דנה שנביא במצא, שעיקר קיום של מיון ואיכות הגוף הוא על ידי הנשימה שמקבלת הריאה הרוח קר מבחוץ לקרר הלב, ועל ידי זה קיום השכל. זאת אומרת, הוא אומר שהרוח הקרה באה מבחוץ, צריך עכשיו לתת על זה איזון מסוים, זה התפקיד של הריאה, זה כתוב בזוהר, ואז זה רואה את הפעולה הנכונה, גם בוננות שלו, גם הזרע שהוא מזריע, כל דבר בעניין. זה כבר דבר משני פה, העניין הזה של הריאה, אבל בענייננו זה שוב ביטוי נוסף לפן נוסף של רבי נחמן מכניס לי פה, של השמנוניות הזאת, שהיא תוצר של אוויר טוב שאדם קולט, שהיא תוצר של שפע, של גשמים, שהכל תלוי, שהכל תלוי באדם בסופו של דבר, באריכות. האם יש נשימה ארוכה, יש נשימה קצרה. רק הסיום, על ידי זה שמקבל את הריאה, על ידי זה קיום השכל. וזה בחינת נר השם נשמת אדם, שעיקר קיום ותיקון נר השם, שהוא השכל על ידי הנשימה. נמצא שעל ידי יראה זוכים לאריכות ימים, שעל ידי זה נמשך העשירות שעל ידו באים להתבונן. אז פה הוא מסכם. אתם מבינים, הכל מתחיל בעצם, השורש של הדבר תלוי באדם. היראה. היראה שגורם אותו לנשימות ארוכות. זה מביא עליו שפע. השפע הזה מביא לו אריכות ימים, מביא לו עשירות כאן בעצם. והשירות הזאת, והגשמים, ביד השפע וכו', איזה מין מעגל כזה, זה מביא לו בסופו של דבר את ההתבוננות. הבנתם? רק הערה אחת לסיום. הפסקה הזאת, רבי נחמן, היו פה שתי פסקות של רבי נחמן, מדבר על הממון, על חשיבות הממון. הפסקה השנייה הייתה בעמוד 47, האישה והממון. מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא שבאישה והממון, אני מתייחס לבחינה יותר נפש של הנפש. וכל הנפשות תאבים לממון. אתם זוכרים מה דיברנו שם? דיברנו על זה שאדם חשוב לו שיהיה לו מעמד, כן? כי זה נותן לו איזה תחושה טובה וכו', אבל זה שייך למישור היותר נמוך. בפסקה הזאת הוא מדבר כבר על הבחינה היותר גבוהה, שזה הנשמה, הנשימה. יש נפש, רוח, נשימה וכו'. הנפש זה מדרגה, שוב, בלי שאנחנו מפרטים בדיוק מה העניין הזה של נרן חי, אם אתם קצת מכירים, אבל נפש זה אחד מהדברים הנמוכים. ושם הוא התייחס יותר לבחינה הזאת של הצורך של האדם במעמד, הצורך שלו באישה שמגינה עליו, פה הוא כבר מדבר על התבוננות. הוא מדבר על היכולת להסתכל, על היכולת להפעיל בשכל, יכולת לראות. וזה כבר בחינות קצת יותר גבוהות של שכל. זה היחס בין שתי הפסקאות האלה. בסדר? נשימה, נשימה, נכון, מדבר כל הזמן על נשימות פה. נשימה זה הבחינה הגבוהה, נשימה זה נפש.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.